אנשים שאנחנו עובדים איתם, כלומר, הם צריכים להרגיש, וזה קריטי, שהתהליך הזה באדם, שהוא עוזר להם, שהוא מקדם אותם, שהוא מעצים אותם, ולא שהוא תוקע למקלות בגלגלים ומחליש אותם.
Press the radio button.
היי, אתם על רדיו בטן, פודקאסט שמדבר על עיצוב חוויית משתמש. אני יהודית אשר, והיום אני ממש שמחה לארח כאן את גיא לוין. היי גיא.
היי יהודית.
אז גיא הוא מוביל את הדיזיין סיסטם בווייז, ואנחנו עובדים יחד, אז זה פרק ממש...
ספונטני.
ממש ספונטני, פשוט המשכנו אחרי העבודה. אז אנחנו נדבר היום על דיזיין סיסטם. רוצה קצת להסביר יותר על מה...
כן, אז אנחנו נדבר על דיזיין סיסטם באופן כללי, ובאופן ספציפי על השינוי שאנחנו כמעצבי מוצר עברנו בשנים האחרונות, ממעצבים שעוסקים בעיקר בתחום הגרפי ויזואלי, למה שהם קוראים מעצבי פרודקט, מעצבי UX, כלומר, מאחר שעיצוב סיסטמטי ומערכות עיצוב הרבה יותר נפוצות היום, בעצם הפוקוס שלנו עבר מלעצב את הממשקים ללעצב חוויות, ואיך חותמים מעצבים לשינוי הזה.
אז רק לפני שנתחיל, אני אגיד תודה רבה לגוגל פור סטארט-אפ על האירוח כאן בקריאטר סטודיו, שזה אולפן וידאו ואודיו מקצועי שזמין לסטארט-אפים בחינם. אז יאללה, נחזור לפרק. אז בוא נדבר על איזשהו כאילו use case שקורה לנו ביום יום שלנו. לדוגמה, אני עכשיו צריכה לעבוד על איזה מסך לוגין חדש, אז בוא נגיד שאני כזה מתחילה לעבוד, לגרור קומפוננט, ואז אני מזהה חסרה לי כאן קומפוננטה.
לא מקבלת מענה לצורך שלך.
כן, או שהקומפוננטה לא מספיק, יושבת לי מדויק על מה שאני צריכה, ואז בעצם אני פונה אליך, ואני אומרת לך, אליך על אבישי, תלוי מי זה בצוות, וזה יצא מורכבות, כי הרבה פעמים כאילו, יאללה, בא לי להעיף את הפלואו הזה, בא לי שנייה אחת לשבור את הקומפוננטה ולהתקדם מעלה, אבל מצד שני, אני כן כאילו, ובוא תגיד אותה, למה חשוב שאני כן אשמור על הקומפוננטה?
יפה, אז את אמרת שאת רוצה להתקדם מהר, ואני טוען מהפרספקטיבה שלנו של תשתיות ייצור ודיזיין סיסטמס, שהדרך הכי מהירה להתקדם היא כן ללכת עם הסיסטם. כי מה שאת במקרה הזה, בתרחיש שאת מציגה, זה שהפתרון שמהיר לך לעשות כתור מהצוות, אם הוא לא סיסטמטי והוא לא ממומש עדיין, הוא משהו שיקח הרבה יותר זמן בשלב המאוחר יותר של התהליך בפיתוח, מאשר שימוש ברכיב מדף שכבר קיים בסיסטם. ואז מה שאני אגיד לך בסיטואציה כזו, זה יודית, אני לא השוטר של הדיזיין סיסטם, אני לא מכריח אותך להשתמש בשום דבר שאת לא רוצה. אני רק מציף את הנקודה שהעלות של חריגה מהדיזיין סיסטם בשלב מאוחר יותר של התהליך תהיה הרבה יותר גבוהה. ואני דרך גם אומר לך שיש סיכוי טוב שהמפתחים שלך ייתנו לך בושבק, כי הם נורא לא רוצים לשבור רכיבי סיסטם, כי גם להם ברמת הקוד זה מייצר הרבה בלגן והרבה אוברהד. ואני חושב שהתפקיד שלי, שלנו, בתור מי שמייצרים ומנהלים את הדיזיין סיסטם כאן, זה א', לנסות לפתור את זה יחד איתך, או לייצר איתך פתרונות, שנותנים מענה מלא לצרכים שלך, אבל הם עדיין סיסטמטיים, גם כדי שהמוצר שאנחנו עושים בווייז, יהיה קוהרנטי וקונסיסטנטי, בכל מסך ובכל פלטפורמה ובכל מידיום, שזה חשוב. אבל גם ברמה התהליכית הארגונית, כדי שכל התהליך יהיה חלק ורזה, ולא נבזז את המשאבים שלנו, שהם לא אינסופיים, על כפתור שהוא בארבע פיקסלים קטן יותר, או על כחול שהוא בטון 1K יותר, אם זה לא משרת את הביזנס ופרודקט ריקוויירמנטס, בפרויקט שאת עושה. אני בעצם אזמין אותך לחשוב, האם ההתעקשות על הדבר הקטן הזה, משרתת את המטרה הגדולה שלך, האם ככה תייצרי אימפקט.
בוא נדבר על זה שנייה, כי זו נקודה מעולה, כי לפעמים כמעצבים אנחנו מאוד אוהבים להיצמד לפיקסלים, והמסך שלי יראה הכי טוב אם אני אשבור את הקומפוננטה, וזה יישב לי בול על המקום, אבל אם אתה מדבר על אימפקט, שאני חושבת שזה כאילו בסופו של דבר מה שאנחנו צריכים לחשוב כמעצבים, אז נכון, כאילו יהיה לי כאן הרבה פחות עבודה, והאימפקט ליוזר לפעמים דווקא זה שאני אשמור לו על הקומפוננטה כמו שהיא, שהוא מכיר אותה כבר וחווה אותה במקומות אחרים במסך, זה ייצר לו חוויה שהיא טובה יותר, ולי תעלה כאילו פחות. למרות שאני קצת יכולה לוותר על עיצוב בטווח הקצר.
נכון, למרות שאני טוען גם שזה אפילו לא לוותר על עיצוב, זה פשוט להסתכל על הדברים בפרספקטיבה שונה. כלומר, כשמעצבים, כמוך בסקוואדים, מעצבים פיצ'ר, מטבע הדברים, הם מסתכלים על הפיצ'ר, זה לא מעניין אותך ברמה הפרויקטלית, זה לא ברמת האימפקט שאתה בא לייצר, מה קורה בכל ווייז, בכל מסך, across the app, וזה בסדר. אבל אנחנו גם מסתכלים על זה. זה הבסיס של העבודה שלנו, כלומר, הסתכלות הרוחבית הזאת
על כל המוצר. ובמקרים האלה, שוב, אנחנו נזמין אותך לקחת בחשבון את העובדה שכשאת חורגת מפאטרנים שאנחנו מבססים לכל אורך המוצר, את בעצם מקשה על משתמשים, את לא מקלה עליהם.
Mm-hmm.
כלומר, הקונטקסט זה לא רק מה שהם חווים במסך האחד שלך, זה מה שהם ראו ב-50 מסכים לפני זה. ואם אנחנו מלמדים אותם שסוג מסוים של אינטראקציה קורה בדרך מסוימת, ואת עכשיו אומרת, לא, זה נראה לי פחות נכון, כי אני עושה משהו אחר לגמרי, לא בטוח שזה ישר את המשתמשים שהוא כבר רגילים למשהו אחר.
אז בעצם אתה נכנסת ל-Waze, ואחד התפקידים שהיו לך זה ממש להקים אפס דיזיין סיסטם למוצר שיש לו...
לא מאפס, אבל מאחד.
דיזיין סיסטם למוצר שיש לו מיליוני משתמשים, שזה חתיכת אתגר.
זה חתיכת אתגר, גם טכנולוגית, אבל מעבר לצד הטכנולוגי שאני מניח ש... לדעתי אישית, הוא פשוט יותר ופתיר יותר, כי בסוף זה דברים טכניים, ודברים טכניים די קל לפתור. האתגר האמיתי זה אנשים, האתגר האמיתי זה קודם כל לקחת אנשים, מעצבים, שעד לא לפני המון שנים, היו רגילים לזה שחלק גדול מהעבודה שלהם זה לעצב ממשק. כלומר, חלק גדול מהדיסיז'ן מייקינג שלהם, הוא מתרכז סביב מה הגודל של הכפתור, מה הצבע שלו, מה הצבע של הטקסט, מה הגודל של הפונט, איזה פונט משתמשים. זה היה חלק גדול מאוד ממה שאנחנו בתור מעצבים עשינו, ומישהו בוגר מוסדות אקדמיים לעיצוב כאילו, שלומדים ממש עיצוב ולא רק עיצוב מוצר, זה הברד אנד באטר שלנו, זה מה שאנחנו יודעים, זה מה שאנחנו עושים, אנחנו ויז'ואל דיזיינרס, והאסתטיקה והנראות הוויזואלית של דברים היא מאוד מאוד חשובה לנו. אני טוען שבנוף של עיצוב מוצר היום, שיש בו דיזיין סיסטמס ותשתיות עיצוב, התפיסה שלנו, תפיסת ההפעלה שלנו, בטח בארגונים שהם מוכווני אימפקט, חייבת להיות שונה, במקומות שבהם יש צוותים כמו שלנו, שהוא יהודי לעיצוב הממשק, הוא מגדיר עקרונות ו-reusable elements לעיצוב ממשק, הפוקוס של רוב המעצבים הופך להיות לא איך אני עושה את הממשק יפה, אלא לא מה הגודל של הכפתור ומה הגודל של הכותרת, אלא מה הפרודקט ביזנס ניד שאני בא לתת לו מענה, ואיך אני מוצרית, UX-ית, נותן את המענה הכי טוב, כשהכי טוב זה לא רק משהו אידיאלי מבחינת מה שאני מדמיין, אסתטית או פונקציונלית על המסך, זה גם משהו שאפשר לפתח מהר, להביא למשתמשים מהר, לקבל עליו פידבק ותוצאות מטסטים מהר. זה חלק מהאימפקט שאנחנו מייצרים, לא רק לפעמים משתמשים, אלא גם בתוך הארגון, וכפועל יוצא מכך, גם עבור משתמשים, כי אנחנו יכולים לעשות איטרציות מהירות יותר, ולגרום ליותר דברים לקרות בזמן נתון.
אתה בעצם אומר שכאילו, אולי יש כאלה שחושבים להרים דיזיין סיסטם, המורכבות היא בלבנות קומפוננטות ולפתח את זה, ובעצם אתה אומר, רגע, האתגר האמיתי הוא האנשים.
האתגר האמיתי הוא חד משמעית האנשים, והקומיוניקיישנס שעושים סביב זה בתוך הארגון, ורתימה של אנשים בארגון, גם מעצבים וגם לא מעצבים, לטובת המטרה הזו. האתגר הטכני לדעתי היום כמעט לא קיים, כי בניגוד למצב לפני כמה שנים, שאף אחד עדיין לא ממש התנסה בזה, וכל התעשייה רק למדה את הדבר הזה, זה לא המצב היום, זה משהו שהוא, זה פרקטיקה שהיא established, היא מבוססת, יש אינסוף דוגמאות, אנחנו בווייז מסתכלים לחברה שלנו, לגוגל, כן? עם איתיריאל, שזה מערכת עיצוב סופר מבוססת, וכמעט בכל ארגון גדול היא קיימת, ארגונים קטנים יכולים להוריד out of the box, דיזיין סיסטמס קיימות ולהתאים אותם, כלומר, האתגר הטכני מאוד קטן, כמעט לא קיים. האתגר האמיתי, כן, זה לייצר לזה תהודה בתוך הארגון, לשכנע את מי שצריך לשכנע שזה חשוב, ששווה להשקיע את המשאבים הלא מועטים שצריך להשקיע כדי להרים את זה, בשביל איזושהי תשואה עתידית, return on investment, שקצת קשה לראות בהתחלה. ובאופן שוטף, לשכנע אנשים, אפילו לא לשכנע, אני חושב שזה האינסטינקט שלנו, גם מסתכל על עצמי בתור מעצב צעיר, יותר במנדל לצורך העניין, שרק יצא מבית ספר לעיצוב, אני כל הזמן ברחתי לפתרונות שנראים לי יותר יפים, יותר נחמדים, יותר נכונים, בלי הרבה consideration לתמונה הגדולה כאילו של המוצר. לא כאילו הבנתי באופן אינרנטי שזה נכון, בגלל שהאינסטינקט שלנו בתור ויז'ואל דיזיינר זה לעשות ויז'ואל דיזיין. זה ממש שריר שצריך לפתח, ומודעות שצריך לפתח, שזה לא הפוקוס שלנו. כלומר שאנחנו צריכים לבנות flow, ואנחנו צריכים לבנות מסך, ואנחנו צריכים לייצר את היוקס הכי טוב שאפשר לייצר, עם הרכיבים הקיימים במערכת, ורק אם הם לא יכולים לשרת אותנו במקרה הזה, אז צריך במקרים נקודתיים להבין האם אפשר לחרוג מהסיסטם, להרחיב את הסיסטם, אבל זה מקרה הקצה, זה לא ברירת המחדל, זה הסוג שצריך לעשות.
כן, אז בוא נדבר על זה באמת, כי אני חושבת שכאילו זה קורה בצורה ממש, בעצם אתה מדבר חינוך לדיזיין סיסטם, לחנך את ה...
חינוך מחדש של מעצבים, כן.
כן, לחנך אותנו, שזה גם על הדרך, לא רק בעצם לחנך אותנו להשתמש עם דיזיין סיסטם בדבר הקצר, זה לחנך אותנו לחשוב אולי יותר על האימפקט, ויותר כאילו על איך אנחנו בעצם מנצלים את הזמן שלנו, בצורה יותר טובה.
חד משמעית.
ולא כאילו מתעכבים על הדברים הקטנים, שפשוט ייקחו לנו יותר אנרגיה, ויביאו פחות
ולא
אימפקט.
ולא מייצרים אימפקט. יותר מזה זה גם להסתכל על הזמן לא רק שלנו, על הזמן של הארגון. כלומר, אנחנו עושים משהו, שלנו לוקח 5 דקות, אני מחליף את האייקון מצד ימין לצד שמאל, הזנב הארוך שיש לזה, במורד שרשרת הפיתוח, הוא מאוד 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 משמעותי. כי לנו בתור מעצבים זה נראה, מה הבעיה? אז עשיתי זה מצד שמאל לצד ימין. המפתח שיראה את זה מבין שהוא צריך לפתח קומפוננטה חדשה לגמרי, כי הוא לא יכול לשבור את הקומפוננטה הקיימת, ויש לה גם מקרה קצה לקומפוננטה, וגם סטייטים, וגם אחר כך קיוי צריכים לבדוק את כל הדבר הזה, ואופה, ייצרנו כאילו עוד 2 עבודה לאנשים בארגון,
ויצרנו עוד, ויצרנו עוד אובייקט שיוזר חדש צריך להכיר, כלומר, נכון, עוד שפה.
נכון, ואפילו מההנחה שכאילו לא משתמשים, זה לא ממש משנה, והם לא שמים לב, זה מצד שמאל ומצד ימין, בגלל איזושהי מניירה קטנה שלי כמעצב, שכנראה לא מביאה אימפקט. ייצרתי עוד המון עבודה, וכפועל יוצא מכך לא עשיתי פוטנציאלית משהו אחר שאני יכול לעשות בזמן הזה.
אז איך מחנכים לזה?
זו שאלה טובה. אני חושב שחלק גדול מהאתגר כאן זה לרתום אנשים באופן שבו הם באופן אותנטי, אורגני, יחשבו בעצמם שזה חשוב, יבינו בעצמם למה זה חשוב, יבינו את המשמעויות של זה, ויסכימו ויבינו שהעבודה עם הסיסטם משרתת אותם. כלומר, אנחנו, אני נורא לא רוצה להיות שוטר. אני לא חושב שזה התפקיד שלי. אנחנו לא רוצים להגיד לאנשים, נו, 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 למה לא השתמשתם בדיזיין סיסטם. אנחנו רוצים, א', שהם בעצמם יבינו את החשיבות של זה, ויהיו מחויבים לזה, וקצת יתאמצו למצוא פתרונות שהם לא הדבר שחשבו שהוא אידיאלי בתוך הסיסטם, ובתוך כך לספק בעצמנו את הגמישות, שכאשר באים אלינו עם מקרים שלא ניתן לפתור באמצעות מה שיש כרגע בסיסטם, אנחנו יכולים, א', לעזור להם, אז יכולים, אנחנו צריכים, אנחנו חייבים, זה חלק משמעותי מהתפקיד שלנו, לעבוד יחד עם העצבים בצוותים, כדי למצוא פתרונות טובים יותר במסגרת הקיים, ואם אנחנו מבינים ביחד שאין פתרון במסגרת הקיים, להפיין יחד איתם פתרונות חדשים שמרחיבים את הסיסטם, כי בסוף הסיסטם בא לשרת אותנו, לא אנחנו אותה.
אז אני רוצה ששנייה נשאר בחלק הראשון, שזה כאילו איך אנחנו גורמים למעצבים בתוך הצוות, לנסות כמה שיותר להשתמש בדיזיין סיסטם ולא לרוץ כאילו לפתרונות אחרים. אני חושבת שבצוות אנחנו, יש כמה דברים נחמדים שאנחנו עושים, נגיד, הדיזיין קריטיק. זה, בעצם דיזיין קריטיק, זה מפגש שבו אנחנו נפגשים כל המעצבים, וכל פעם מישהו אחר מציג עבודות שהוא, דברים שהוא עובד עליהם. ומה שטוב בזה, שבדרך כלל כשאנשים מציגים משהו, והם מציגים משהו שהם לא ישתמשו בדיזיין סיסטם, אז תמיד יהיה את האנשים שפשוט יגידו, כאילו, רגע, למה שלא נשתמש בקומפוננטה X או Y?
נכון. אחד הכלים היותר אפקטיביים שמצאנו כדי להדהד את הדברים שחשבנו ברחבי הארגון באופן כללי, וה-UX-Org באופן ספציפי, הם לזהות ולטפח צ'מפיונס, כלומר אנשים בכל סקואד, שמההתחלה ראינו שבאופן אורגני, אותנטי, מבינים מה אנחנו מנסים לעשות, מעריכים מה שאנחנו עושים, באים לנו ואומרים לנו, היי, זה נורא עוזר לי שיש עכשיו דיזיין סיסטם, איזה כיף. כלומר, הם אינטואיט. הם אינטואיט והם מתלהבים, והם באמת מבינים את העניין לעומק, ואנחנו משתמשים בהם הרבה, גם כדי לעזור לנו, לאפיין בצורה טובה יותר את הרכיבים שאנחנו עושים, ואת המתודולוגית שאנחנו רוצים לפתח, אבל גם כדי לתקשר ולעזור לקולגות שלהם, לחברים שלהם בסקואדים, לפתור בעיות ספציפיות מתוך היכרות מעמיקה, גם עם המטריה של הסקואד וגם עם הדיזיין סיסטם.
שאני חושבת שזו נקודה מעולה, ומה שאולי חשוב שכאילו אם מעצבות ומעצבים יקשיבו, שיקחו באמת את המקום הזה של, אני חושבת שכל אחד ואחת מאיתנו צריכים להיות כאילו צ'אמפס, כאילו אנחנו, ואני אומרת את זה מהמקום שאני פשוט ממש רואה מיום ליום, כאילו יחסית הייתי חדשה בווייז, אז לקח לי זמן להכיר את הדיזיין סיסטם, אבל ככל שכאילו אני מכירה, כאילו, כביכול לקחתי יותר זמן ללמוד את הדיזיין סיסטם, אז לוקח לי יותר, יותר מהר לעצב מסך, כי אני כבר יותר מהר יודעת לענות על השאלות של כאילו, אוקיי, מה יכול להיות לי כאן, ואם לא זה, אז זה יכול לעבוד, ובאמת אני יותר ויותר רואה שאני, בדרך כלל יש כאילו פתרונות שאפשר להשתמש בהם, גם אם הם לא תמיד הכי אידיאליים, אבל האימפקט שלהם יהיה מספיק, מספיק טוב.
נכון, ועל זה יש שני דברים מעניינים שאפשר להגיד. הראשון הוא אחד היתרונות הכי משמעותיים של עבודה סיסטמטית, לא בהכרח עם דיזיין סיסטם, כל סוג של סיסטמה, היא שזה מפחית קבלת החלטות.
נכון.
כלומר, אם בתהליך עיצוב, by definition, בהגדרה שלו, הוא סדרה של קבלת החלטות, עיצוב זה קבלת החלטות, ואם עכשיו בתהליך עיצוב נתון, צורך העניין עיצוב של מסך, אני צריך לקבל 70% החלטות, כי הכל פתור ברמה הסיסטמטית, ואגב, פתרונות שהם מנומקים, הפתרונות שלנו מסתמכים על מחקרי עומק, על מה מגולל בתעשייה, על דוקומנטציות של Google Material Design, על טסטים ומחקרים קודמים שלנו בתוך ווייז, הפתרונות האלה הם פתרונות סולידיים, הם פתרונות שאפשר להישען עליהם, זה חוסך ממעצבים גם את הזמן בבדיקה של כל הדברים האלה בעצמם, וגם בהתחפתות בשאלה, האם כך זה נכון או לא, והרבה פעמים גם את הזמן שלוקח להתווכח על הדברים האלה בתוך הסקואדים שלהם, כלומר אם באים למפתח או למנהל מוצר, הנימוק היחיד שצריך להם ברוב המקרים בארגון, זה הדיזיין סיסטם.
נכון.
זה מספיק טוב לרוב, כלומר יש לנו מספיק טראסט בתוך הארגון, כדי שזה יהיה תשובה מספיקה ברוב המקרים.
כן, ואני חושבת שמה שאני ראיתי על עצמי, וגם כשהייתי בוויקס וגם כאילו עכשיו בווייז, זה שאני חושבת שאנחנו יותר צריכים להקדיש זמן כמעצבים ללמוד את הדיזיין סיסטם.
חד משמעית.
כי הרבה פעמים אנחנו פשוט לא מספיק מכירים אותו לעומק, ואז כאילו אנחנו חושבים שאין פתרון, או אנחנו מנסים לייצר פתרון חדש, ואנחנו סתם בזבזים זמן.
נכון, אבל כאן אני אגיד שאני חושב שדווקא האחריות היא לא עליכם, אלא עלינו.
אוקיי.
כלומר, אני חושב שחלק משמעותי ממה שאנחנו עושים, או מפתח קריטי להצלחה של מה שאנחנו עושים, זה להנגיש את הידע הזה, לייצר שקיפות ונגישות להמון המון המון ידע שאנחנו מחזיקים
כן,
אצלנו.
כן, אבל בסוף מישהו צריך לשבת ולקרוא את הידע הזה.
נכון, אני חושב שזה יותר מזה, זה יותר מלקרוא. כלומר, אני לא חושב, אני בתור מי שחייל דיזיין סיסטם, לא מצפה מאנשים, ממעצבים, לשבת ולקרוא עכשיו 400 עמודים של דוקומנטציה, על קומפוננטות, פאטרנים וסטנדרטים. החלק גדול ממה שאנחנו עושים, לצד העבודה על הגיידליינס והפרינסיפלס והקומפוננטות לכשעצמן, זו דוקומנטציה בכל מיני רמות, כלומר דוקומנטציה גם ברמה הבסיסית השטוחה, שמאפשרת לכולם בארגון, לא רק למעצבים, גם למפתחים ומנהלי מוצר, וכל מי שחפץ או חפצה וכך, לקבל נגישות וויזיביליות לידע הזה, בהקשר הזה בעיקר קומפוננטות, פאטרנים, פונדיישנס, דברים כאלה, וגם דוקומנטציה הרבה יותר עמוקה, שמיועדת בעיקר ל-UXרים ולמפתחים, שיש בה את כל הריזנינג, כל הלוגיקות וכל התשובות, וחלק מהעבודה שלנו זה להנגיש את זה, כלומר, אם זה נמצא אי שם בשרתים של ווייז, של גוגל, ואף אחד לא יודע שזה שם, לא עשינו את העבודה שלנו.
אז אם הזכרת את הדוקומנטציה, בוא נזכיר ככה ממש בכמה מילים, איפה בעצם חי וקיים הדיזיין סיסטם שלנו?
אז דיזיין סיסטם זה לא, הוא לא קם במקום אחד, זו לא תשובה קצרה. כלומר, המשמעות של דיזיין סיסטם עבורנו, ה-UXרים, ועבור מפתחים, היא לא זהה בכלל. וגם אין alignment מלא בין שתי הסיסטמות האלה. כלומר, שאת הדיזיין סיסטם שלנו עבור UXרים, שהוא נועד to streamline ולהגדיר וליצור סטנדרטיזציה בעיצוב UX ו-UI ב-Waze. ויש את הדיזיין סיסטם שקיים בקוד בייס של המפתחים שלנו באנדרואיד וב-iOS, שהמטרה שלו היא לעשות אותו דבר בכתיבת קוד עבור הפיתוח. הפער הוא שלא תמיד מה שאנחנו מגדירים בתור קומפוננטה, מוגדר גם אצלם בקוד בתור קומפוננטה, וזה בסדר גמור. זה משהו שלוקח לנו הרבה זמן להבין, ולשחרר מהמוטיבציה או מהאספירציה, שכל מה שאצלנו מתועד קומפוננטיאלית, יהיה בהכרח ככה גם בקוד.
ולמה? למה זה לא ככה?
כי הצרכים שלהם שונים.
לדוגמה?
לדוגמה, יכול להיות שיש משהו שאנחנו, כשאנחנו אומרים קומפוננטה, אנחנו מתכוונים לזה שזה רכיב בפיגמה, וגדול. שמעצבים יכולים to pull from a library ולהשתמש בו בצורה שהיא reusable, מקבל עדכונים, יש לו וריאנטים. זה לא אומר בהכרח שזה נכון מבחינת פיתוח ומימוש לפתח את זה באופן. זה יש הרבה דברים שמפתחים באו ואמרו לנו, תקשיבו, הרבה יותר מהיר לנו, הרבה יותר אפקטיבי והרבה יותר נכון מבחינת המתודולוגיות שלנו, שזה לא יהיה קומפוננטה. זה איזשהו קוד reusability שאנחנו כל פעם משנים קצת, ויותר טוב לנו להתקדם ככה. לקחנו קצת זמן לשחרר מזה, מההתעקשות שזה יהיה כמו שאנחנו מדמיינים את זה.
שזה נקודה מאוד מעניינת, כי אני כאילו חושבת שהרבה יצא לי לקרוא ולשמוע על זה, על כמה חשוב לשמור על, על, על שפה וטרמינולוגיה אחידה בין, בין הפיגמה לבין, כאילו, בין העיצוב לפיתוח.
נכון, וזה אכן אחיד.
אז זאת אומרת, אנחנו שומרים על הטרמינולוגיה, אבל לא בהכרח המימוש אותו מימוש.
בדיוק, אנחנו שומרים על הטרמינולוגיה, על העקרונות, ובעיקר השורה התחתונה כאן, שזה גם המפתח להכל, בסוף, בממשק, זה נראה אחיד. הדרך שבה משיגים את זה,
לא מעניינת אותנו, הם המומחים לאיך לממש את זה.
כן, הגיוני.
ואני חושב שזה באמת מבליט עקרון נוסף, שהוא מאוד חשוב במה שאנחנו עושים, וזה לפגוש אנשים איפה שהם נמצאים. גם UX'רים אחרים, גם PM'ים, שצורך העניין עכשיו בסקואט שלהם ירצו לפתח משהו, ומבעלו שזה לוקח חודש, וצריך לתקשר למה זה חשוב, ולמה זה שווה את הזמן, וגם מפתחים, שכמובן באים תמיד עם חבילה ענקית של פושבקים, ריג'קטים, מקרי קצה, דברים שאנחנו לא חושבים עליהם, וזה צריך חלק מהתהליך שלנו בהגדרה, אני חושב בעיצוב מוצר באופן כללי, בטח במה שאנחנו עושים בדיזיין סיסטם, חלק מהתהליך חייב להיות ההבנה שאנחנו יכולים להביא את זה לבד ל-70%, ובהכרח זה ישתנה כשזה יפגוש את השטח, כשזה יפגוש את הפיתוח, ואנחנו מאוד מאוד, אחד המפתחות אני חושב על הצלחה של מה שאנחנו עושים היום בתוך ווייז, זה העובדה שאנחנו כעיקרון מאוד חזק, פוגשים את המפתחים שהם נמצאים, הם חלק מהתהליך שלנו, הם משפיעים באופן עמוק על הקבלת החלטות שלנו, ואנחנו לוקחים בצורה מאוד רצינית ועמוקה, את הפושבקים והפידבק שהם נותנים. שוב, מתוך הבנה שלנו שהפתרון הטוב, זה לא הפתרון שהוא אידיאלי מבחינה אסתטית ויזואלית, זה פתרון שניתן לגרום לו לקרות.
נכון. שזה בסוף עבודה עם אנשים.
נכון.
בוא נדבר שנייה על המקרה שבו אני באמת בדקתי את כל האופציות, ואני רואה שאין ברירה, אבל אני צריכה לייצר כאן קומפוננטה חדשה. מה קורה אז?
אז כאן יש כל מיני, יש מספר אפשרויות. וזה תלוי ברמת הפניות שלך והמוטיבציה שלך להשתתף באופן אקטיבי בתהליך הזה. כלומר, יכול להיות מצב שתבואי ותגידי, גיא, זה לא מסתדר לי כאן, שום דבר מהסיסטם לא עובד. נשב ביחד, ננסה פה, ננסה שם, ונראה באמת שאין פתרון בסיסטם כרגע, יש כאן צורך חדש, אף פעם לא ניסינו לתת לו מענה. עכשיו יכול להיות שתגיד לי, תשמע, אין לי זמן להתעסק בזה, לא כך מעניין אותי, בואו בבקשה תספקו לי איזשהו פתרון, ואנחנו נעשה את זה בשמחה. צד שני, יכול להיות מצב שאת נורא בעניין, ויש לך איזה פתרון שחשבת עליו, ואת נלהבת לגביו, וכבר התחלת לאפיין אותו, והתחלת לעצב אותו, ואומרת לי, "היי, תראה, חשבתי שאפשר לעשות את זה ככה וככה וככה." ואני אסתכל על זה ואני אגיד, וואלה, את יודעת, כן, זה נראה לי בדיוק, זה נראה לי פתרון נכון. ואז אנחנו נעבוד יחד איתך, בעצם אנחנו נעביר לחלק מהאחריות והסמכות שלנו סביב זה, כדי שאת תובילי את האפיון של הקומפוננט החדשה הזו, או של הווריאנט החדש הזה, גם בגלל שאת יודעת, מכירה את הצורך בצורה יותר טובה מאיתנו, אבל גם כי זה עוד כלי שלנו לרתום אותך לדיזיין סיסטם, ולהפוך אותך לצ'מפיון, כי עכשיו את קונטריביוטר. זה גם שלך, את תרמת לזה, את מרגישה שייכת יותר, ואת מרגישה מחויבת יותר.
וגם חסכנו לכם זמן.
וגם חסכתי זמן, נכון.
בוא נגיד את האמת.
נכון. אז זה ווין ווין לכולם.
כן, אבל, וזה בדיוק הנקודה שאני חושבת שנקודת קצת הכאב שלנו לפעמים כמעצבים, שבעצם פלואו שרציתי כאילו לתקתק וכזה לסיים, פתאום יש כאן קומפוננטה שהיא לא בדיזיין סיסטם, ועכשיו צריך לאפיין אותה, וצריך לאפיין את כל הסטייטים שלה, ולראות שהיא כאילו בדוק עם הפיתוח שאנחנו יכולים לפתח את זה. ובעצם אני סוג של הוספתי לעצמי מיני פרויקט, אפילו לפעמים זה לא מיני, כאילו זה ממש עוד פרויקט נוסף בתוך הפרויקט שלי, שלפעמים לא תמחרתי את זה מבחינת שעות עבודה, בדיוק. וזה המורכבות שקרתה לי לא אחת בתוך תהליך. ואז אני קצת כאילו התבאסתי.
נכון, אני חושב שכאילו דווקא הבאסה הזאת יש לה אלמנט חיובי, כי באמצעות התהליכים במרכאות מבאסים האלה, UX הרבה פעמים מבינים את המחיר האמיתי של לעשות משהו שהוא לא סיסטמטי, ואגב, הרבה פעמים זה גם קורה בשלב של הפיתוח, כלומר, אסטרטגית, וזה הצעה שלי לכל מי שמוביל דיזיין סיסטם בארגון, תהיו אליינדים המפתחים על מה חשוב, ותנו להם לתת הבושבקים. כי כשאני בתור UX'ר בא ואומר, כן, זה לא בסיסטם, וזה לא כל כך קונסיסטנטי, והמעצבת או מעצב הצד השני אומרים לי, כן, אבל זה אידיאלי, קשה להתווכח עם זה, בסוף זה דעה מול דעה. כשמביאים למפתח שלהם ואומר, כן, תשמע, זה אחלה, אבל את זה יש לי מוכן, וזה ייקח חצי שעה, וזה ייקח שבוע, זה מסר שעובר הרבה יותר מהר, והרבה יותר בעוצמה הרבה יותר גבוהה, ומכריח אנשים באמת באמת לתעדף, ולחשוב על האימפקט שהדבר הזה יביא להם.
כן, אבל יש מקרים שנגיד אני ממש יכולה, שקראו לי, שהקומפוננטה הזאת היא משהו שאנחנו יודעים שאנחנו רוצים לפתח אותה. גם אתם יודעים שאתם רוצים לפתח אותה, רק פשוט אני כרגע נמצאת בפרויקט ספציפי, שהצורך שלי כרגע הוא גבוה יותר, ולכן אני זו שכביכול צריכה לקחת אחריות על הדבר הזה, כי אני רוצה שהוא יקרה מהר, כי אני רוצה לקדם את הפיצ'ר שאני עובדת עליו.
נכון, וזה גם משהו שזה בעצם, זה מסגור, מה שאני אומרת כרגע זה המסגור שאנחנו הרבה פעמים נותנים למעצבים, כשאנחנו דנים איתם על הדברים האלה. שוב, אני חוזר לנקודה שאנחנו לא רוצים להיות שוטר, אנחנו לא שוטר. אנחנו
אני מטפס את מה שאנחנו עושים קצת כמו רגולטור, כלומר, אנחנו גם אוכפים סטנדרטים, אבל אנחנו גם נותנים שירות.
לגמרי, כן.
אז אחרי יש לנו את שני הקובעים האלה, אז אני לא, אנחנו לא רוצים לבוא ולהגיד, נו, 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 לא ככה זה אמור להיות. אנחנו ננסה לשקף לך את העלויות של כל החלטה, אבל זו החלטה שלך בסוף. כלומר, אני לא אגיד לך אל תעשי את זה, אני אגיד לך יהודית, אם תעשי את זה, אני יכול לחתום לך שהדבר הזה מפותח, בדוק, ממומש, לא עולה לך כלום. אם את מוכרת לעשות את הדבר השני, תפד לי. אין לי בעיה, כל זה עליי עם הסטנדרטים שלנו, אין לי בעיה שאתה עושה משהו חדש. בטח שבאת ודיברת איתי ואנחנו כאילו באותו ראש שהעיצוב הזה הוא עיצוב נכון ומתאים. אבל אני לא יכול להגיד לך מה היו העלויות של זה, וזה שלך ושל הפיימים שאת עובדת איתם ושל המפתחים שאת עובדת איתם, להחליט האם זה שווה. כן. וזו החלטה שלך, זו לא החלטה שלי.
ואני חושבת שזה, זו נקודה חשובה. כי בעצם אני חושבת שזה, אם אנחנו מדברים על כל האתגר הזה, לגרום לאנשים באמת לעבוד עם דיזיין סיסטם, אז בסוף זה הנקודות מפגש האלה שגורמות לי להבין את מצד אחד את התועלת שיש בדיזיין סיסטם, כמה היום קל לי לייצר פלואו, כאילו אני פשוט גוררת קומפוננטות ובשנייה הכל מוכן, ומצד שני כן, כשיש לי קומפוננטה חדשה, שכרגע נגיד והסכמנו שהיא צורך, כאילו היא צורך שקיים בעוד מקומות במערכת, ואנחנו יודעים שאנחנו רוצים להשתמש בזה, אז נכון, אז זה איזשהו מיני פרויקט שצריך כאילו להציף מול המפתחים ומול הפרודקט, ובסופו של דבר צריך לקבל על זה החלטה בדיוק, כאילו זה החלטה מוצרית ממש, זה לא כאילו החלטה של אוקיי, בא להיות קומפוננטה חדשה.
מוצרית, פרויקטלית, כאילו תהליכית, זה קשור למשאבים, זה קשור לפריוריטיז, זה ממש לא רק החלטה של עיצוב ממשק. אני חושב ש... וזה אולי אחת התמות המרכזיות של כל מה שדיברנו כאן, שאחד המפתחות להצלחה זה אימפאורמנט, זה העצמה של ה... אנשים שאנחנו עובדים איתם, כלומר, הם צריכים להרגיש, וזה קריטי, שהתהליך הזה באדם, שהוא עוזר להם, שהוא מקדם אותם, שהוא מעצים אותם, ולא שהוא תוקע למקלות בגלגלים ומחליש אותם. עכשיו, יש כאן כמה שכבות הדבר הזה, כלומר, גם ברמה של אנחנו לא שוטר, אנחנו לא אומרים נו-נו-נו, ואנחנו לא מכריחים אנשים לעשות דברים. כדי לא להחליש אותם, שלא ייצאו מהתחושה מבאסת, שהפקיעו מהם משהו שהיה שלהם, וזה נוחת להם על הראש.
אני חושבת אבל שזה בדיוק הנקודה, שכאילו, אם אנחנו מבינים את התפקיד שלנו היום כמעצבים, וזה קצת חוזר לתחילת השיחה שלנו, אז אני יותר ויותר רואה, כאילו באמת מחוויה אישית שלי, שכבר חוויתי כאילו דיזיין סיסטם בחברות שונות, אני יותר ויותר רואה כמה מקרים שבהם כאילו אמרתי, אני צריכה קומפוננטה חדשה, ופתאום אחרי שדיברתי עם מי שאחראי על הדיזיין סיסטם, אמרתי, רגע, אני יכולה להסתדר עם הקיים, וכמה זה כאילו חסך לי זמן, חסך לי עלויות.
בדיוק הנקודה שלי, זה כאילו הרמה השנייה של העצמה, שמעצבים, זה נראה לי ה-moment, כשהסימון נופל, שמה שלפני זה עשיתי ביום, אני עושה ברבע שעה, כי הכל מוכן והכל פתור, ואני יכול להתעסק, ומה שחשוב, זה ה... אם זה קורה, הכל מסתדר אחר כך.
לגמרי. טוב, גיא, היה לי ממש מרתק.
היה לי ממש כיף.
ובואו, אתה יודע, אנחנו מדברים היום קצת כזה ממקום של מעצבים כבר עם הרבה ניסיון, וגם אתה, ואני אשמח אם תשתף במקרים שבהם כאילו, היית קצת בסיטואציות יותר מאתגרות, שאולי חשבת קצת אחרת.
אני חושב, אוקיי, דיברת על זה ממש בקצרה מקודם, זה לא סיטואציה נקודתית, אני חושב שזה פשוט איזשהו שלב אבולוציוני, בהתפתחות המקצועית שלי, כמעצב מוצר, ואני מניח שזה משהו שהרבה מעצבות ומעצבים חוו על בשרם גם, וזה הסוויץ' שצריך לעשות כשנכנסים לתעשייה, מבתי ספר לעיצוב, או מפרקטיקות בתחום אחרים של עיצוב, שמאוד מונעים על ידי העיצוב החזותי ועל ידי אסתטיקה, ובאמת להחליף את המצב הזה הדתי שלנו לכזה שבו עיצוב הוא כלי, שזה קצת ככה בהגדרה, עיצוב זה לא אמנות, הוא תמיד משרת מטרה, אבל כשאנחנו לומדים עיצוב, אנחנו נכנסים לעיצוב בתור המטרה כשעצמה, ואני חושב שבהתחלה, בחצי שנה, שנה הראשונות שלי אפילו בתעשייה, אני פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם, לא הצלחתי להביא פרויקטים לאיפה שהם צריכים להיות, כי כל הפוקוס שלי היה על פיצ'יפקס של עיצוב ממשק, בלי להבין לעומק את הצרכים המוצריים עסקיים, פריוריטיז, קונסטריינס, אפורט, וכל מה שמגיע עם זה, וזה מתחבר מאוד, אני חושב, לנושא של השיחה שלנו באופן כללי, כלומר, אני חושב שדיזיין סיסטם מייצג ארגונית את אותו תהליך שמעצבים עוברים באופן אישי של התמקדות במה שמביא אימפקט וסיסטום ופתרונות מדף לכל השאר.
אני חושבת ש...
אני רוצה, שבקשר הזה אני רוצה להגיד דבר אחד שהוא נראה לי, זה הסוויץ' עצמו אולי, התפקיד שלנו, אני חושב, כן, בתור מעצבים בארגונים טכנולוגיים, זה לא לעצב דברים יפה. התפקיד שלנו זה לעצב פתרונות נכונים, כשנכונים זה אומר גם פיזבילים, וכאלה שמתאימים למשאבים שיש לנו, כדי לשאר את הצרכים העסקיים של הארגון. זה צריך להיות יפה בסוף, אבל זה ניואנס, זה לא פונקציית המטרה.
לגמרי, ואני חושבת שזה יפה שהבאת את הסיפור הזה, כי זה גם החיבור כזה וסגירה של כל הפרק, כי אני חושבת שזה תהליך שגם אני עברתי כמעצבת, והרבה מאוד מעצבים, כאילו אלא אם כן הגעת אולי מפרודקט, ואז הסיפור שייך קצת אחר, אבל אני חושבת שרובנו קצת חווים את זה, יש לזה גם הרבה כזה המשכיות של הלימודים שמאוד מתמקדים בעיצוב, ואז כאילו נכנסים לחברה טכנולוגית, וכאילו דברים עובדים אחרת. אז יופי, אז גיא, ממש תודה שהיית כאן היום.
אפשר למסור דש כאן?
בטח.
אז בהזדמנות הזו אני רוצה למסור דש לאבגני ורותם החמודים ממנדי, שזה מקום העבודה הראשון שלי, שלימדו אותי הרבה ממה שאני יודע, והרבה ממה שדיברתי עליו היום כאן, הזרעים לא נשתלו בתקופה שלי שם.
מדהים. אז תודה רבה שהקשבתם, ואתם מוזמנים להצטרף אלינו בפייסבוק, אינסטגרם, ותודה רבה למרינה על העריכה של הפרק הזה, ונשתמע בפרק הבא. ביי!
Press the radio button.